הרב בני לאו.
אנחנו מתקרבים לסוף הספר, ואנחנו בפרק של יום ההוא. מקור נפתח לבית דוד וליושבי ירושלים, לחטאת ולנידה. אתם זוכרים את המעיין שיצא בספר יחזקאל, מעיין שזרם מבית המקדש עד לים המלח, וריפא את כל הארץ, פרק ממזיין ביחזקאל. הנה אנחנו עכשיו נמצאים באותו מעיין, הפעם אצל התלמיד של יחזקאל, אצל זכריה, מקור נפתח לבית דוד. המקור הזה הוא מעיין של מים חיים, לפי דרשת חז"ל, זה גם כן מקור של שפע של תורה, תרגום יונתן מביא אותנו למקום של שפע של רוח השם שממלאת את כל הארץ. ואז ממילא, ברגע שיש רפואה שכזאת של מים חיים, מקור שנפתח בירושלים, הכל מתהר מעצמו, ושמות עצבים נחרטים, וגם את הנביאים ורוח חתומה אוויר מן הארץ. ואז מגיעה פסקה שמתאר הנביא איך חדלה הנבואה הרעה, נבואת השקר, לשלוט בהמון. שהרי כל התנ"ך כולו מתאר לנו את הבלבול הגדול שגורמים נביאי השקר, כשהם מביאים במילותיהם את דבר השם, כאילו שמעו אותו מפי עליון, ואנשים התמימים נוטים לשמוע, ללמוד, לקלוט וללכת שבי אחרי מילותיהם של נביאי השקר. כאן בפרק שלנו, פרק י"ג, זה מסתיים. אחרי שיש מקור של מים חיים שנפתח בירושלים, אין יותר רוח טומאה ואין יותר נבואת שקר בעולם. והיה כי ינבא איש עוד, ואמרו אליו אבי ואמו יולדיו, לא תחיה, שקר דיברת בשם אדוני, ודקרו אבי ואמו יולדיו בינבאו. יש פה איזה רגע שלא מוכנים יותר לקבל שקר, כי הטהרה והאמת פושטת בכל הארץ. ואז אומר לנו הנביא ביום ההוא, יבושו הנביאים איש מחזיונו בינבאותו, ולא ילבשו אדרת שיער למען כחש. אם אתם מסתכלים על הפסוק הזה, אתם לא יכולים שלא לברוח מהתחפושת הראשונה שיש לנו בתנ"ך, כשיעקב לובש את אדרת השיער של עשיו אחיו, ומנסה להתחפש לו. ואז יבוא יצחק אבי ויאמר, הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו. הרעיון הזה של תחפושת, היא בעצם ניסיון להלביש את האדם בתחפושת של לבוש נביא. האדרת השיער היא גם הבגד של אליהו, נכון? שאנחנו מתארים את אליהו בספר מלכים, אז אנחנו אומרים, איש בעל שיער ואזור אור עזור במותניו. אז כאן אנחנו רואים את התחפושת בפרק שלנו, ביום ההוא יבושו הנביאים, לא ילבשו אדרת שיער, למען כחש. אין יותר תחפושות, לא מקבלים יותר את התחפושת הרמייה של אנשים שמבקשים ללבוש בגדים לא להם, בגדי כאילו, בגדי נבואה. יש כאלה הטוענים שכאן אנחנו חווים פעם ראשונה בתולדות התנ"ך את הקריאה לביטול הנבואה. כשכתוב וגם את הנביאים האוויר מן הארץ, יש פה אמירה שאומרת תמה עונת הנביאים, לא תהיה יותר נבואה. זה לא רק שנבואת השקר תסתלק מן הארץ, גם נבואת האמת תלך ותסתלק. ואנחנו יודעים שעוד מעט אחרי זכריה יבוא מלאכי, ובזה תמה תקופת הנבואה. ממשיך הנביא זכריה בטהרה של ירושלים, כשהוא מתאר את הניקיון ואת ההסתלקות של בגדי השקר, ואז הוא מתאר עוד שלב אחד של הריפוי, או אם תרצו של טהרת ירושלים. והחלק האחרון הוא חלק מאוד קשה. והיה בכל הארץ נאום אדוני, פי שניים בה יקרתו יגבעו, והשלישית יוותר בה. זאת אומרת, במסגרת טהרת ירושלים, שני שליש, פי שניים יקרתו יגבעו. זאת אומרת, זה לא רק על ישראל, זה סוג של מלחמת גוג ומגוג, ששוב ראינו, למדנו ביחזקאל, מתאר הפעם זכריה, שני שליש שיסתלקו מן העולם, ורק שליש בה יוותר. אבל זה לא מספיק, והבאתי את השלישית, כלומר השליש שיוותר, הבאתי את השלישית באש, וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב, הוא יקרב שמי, אני אענה אותו. אמרתי, עמי הוא, והוא יאמר, אדוני אלוהי. זאת אומרת, גם את השליש שנשאר, אני מעביר כמו צורף, שמנקה את הכסף בתוך האש, וכשאני מעביר את הצורף הזה, את הכסף הזה בתוך האש, ברור שיש המון סיגים, יש המון פסולת שיורדת, זאת אומרת, גם השליש לא יישאר, אני אצרוף אותו כצרוף הכסף, הוא בחנתים כאשר יבחון את הזהב, ואז אני מנקה, וניקוי אחר ניקוי, ובחינה אחר בחינה, ובסוף תישאר איזה שארית, והוא, השארית הזאת, הוא יגיע להרמוניה של הוא יקרא בשמי, אני אענה אותו, אני אמרתי עמי הוא, והוא מצידו יאמר, אדוני אלוהי. זה היה הסיום של הניקיון הקשה קשה שמציע זכריה הנביא בחלק של לקראת סיום הגאולה השלמה. הרעיון הזה של לצרוף בכסף את השליש הנותרה, מזכיר לנו אולי את נבואת ישעיהו בן אמוץ, כשהוא מתאר עוד בעשירייה ושווה והייתה לבאר. זאת אומרת, גם העשירית שתישאר עוד תבוא שריפה אחרי השריפה אחר השריפה. אבל אפשר לנסות גם לעשות פה איזשהו טוויסט בתוך הפרשנות של הנביא זכריה. כשהוא אומר, וצרפתים כצרוף את הכסף, מה שאני אמרתי עד עכשיו זה הפירוש הפשוט, הישר, שמדבר על הניקוי אחר ניקוי, הצריפה אחר צריפה, שבאמת לא משאיר את הכסף ואת הזהב מכל הסיגים שעטפו אותו. הרב עוזיאל, הרב בן ציון חי עוזיאל, שהיה הראשון לציון הראשון של מדינת ישראל, היה ידוע בעינו הטובה על ישראל, בניסיון שלו לסנגר הרבה הרבה על עם ישראל. כשהוא ראה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, כשהוא ראה הרבה מאוד נישואי תערובת, הוא קרא בקריאה גדולה להשיב אותם ולקבל אותם, ולקבל את הנשים הנוכריות בגיור יחסית קל, כדי לא לאבד את זרע הקודש, זאת אומרת, את הילדים שנולדו לאבות שהם יהודים, הוא קרא להם זרע ישראל, וביקש לקרב את הנשים הנוכריות, כדי שהילדים שלהם גם כן יהיו יחד איתם. ואז הוא אומר, בתוך סיום דבריו, הוא אומר, השם בחסדו ישיבנו למוטב, ויקיים בנו, ואצרוף כבור סיגייך, ואסירה הכל בדילייך, ואשיבה שופטייך ויועצייך. הרב עוזיאל בעצם מדבר על השיבה של המשפחות, שיבה מההתבוללות אל כלל ישראל, והוא משתמש בפסוק שלקוח מתוך ישעיהו פרק א', ואצרוף כבור סיגייך, שזה מדבר במילה במילה ממש עם הנביא זכריה שאומר, וצרפתים כצרוף את הכסף. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אזקק אותם, אני אנקה אותם, אבל מה יהיה עם הפסולת? הרי ברור שגם ישעיהו וגם זכריה, כשהם אומרים ואצרוף וצרפתים, הם מתכוונים לומר שהפסולת תלך לאבדון. מה אומר לנו הרב עוזיאל, כשהוא אומר, יקוים בנו ואצרוף כבור סיגייך, ואסיר הכל בדילייך, ואשיבה שופטייך. נראה שהרב עוזיאל עושה פה איזשהו תרגיל לשוני מאוד מאוד מרהיב. ואצרוף כבור סיגייך של ישעיהו, על פי הפשט הוא כמו שאנחנו אמרנו, שאנחנו מנקים את כל הרשעה ומשאירים את ישראל בתארתו. אבל המילה צירוף בעברית יכולה גם לבטא את הדבר ההפוך. זאת אומרת, וצרפתים בלשון הפשוטה, זה לא רק לזקק מתוך הפסולת, המילה לצרוף יכולה גם להגיד את ההפך. המילה לצרוף יכולה להיות גם לצרף, במובן של לחבר, במובן של להצטרף. למשל, קחו את הפסוק, אמרת השם צרופה. צרופה זה אומר אחידה, לחודה. וכאן הוא אומר, במקום לזקק במובן של פסולת, הוא אומר ואצרוף במובן של לצרף ולחבר. זה כמובן ההיפוך הגמור מתוך הנבואה של זכריה, מתוך הנבואה של ישעיה, אבל ככה איש סנגורם של ישראל לוקח נבואה שמשאירה רק שארית של השארית ומותירה אותו בפנים, והוא לוקח את הפלטה, הוא לוקח את הפסולת שנפרדה מתוך האומה ומבקש לקרב אותם אחד אל אחד שיהיו אחדים בידו.